רוב ספרי החסידות הם דרשו בעל פה, ותלמידים שלהם סיכמו. לפעמים אפילו מהזיכרון, כי זה היה בשבת. דרשו בשבת, מישהו זכר טוב, וכתבו ביום ראשון. איך זכרו טוב? משבת לראשון, כנראה אכלו טוב, אז זכרו טוב. בכל אופן, אז זה הרגיל. אז זה מדויק, אבל זה יותר בולט הכלי של הכותב גם. בדרך כלל היו אנשים שמאוד היו גם בעלי זיכרון, הרי בחב"ד ידוע שהיו חויזר, שהיה יודע להגיד את הדרשה מילה מילה. זה מין יכולת כזאת של זיכרון. מן הסתם גם... מה? עכשיו זה מובן, כי הוא כתב.
זה לא כתב.
זה הוא, ההפך. דווקא את זה... כן. רוב ספרי החסידות, זה נכתב על ידי... בחב"ד קוראים לזה הנחת פלוני. מי הניח, כאילו מי הניח על הכתב, קוראים לזה הנחה. בלשוננו סיכום או כתיבה. אבל אצלו... כן, זה המיוחד. רבי נחמן לפעמים כתוב לשון רבנו. כשכתוב לשון רבנו, זה הוא כתב. איפה שלא כתוב, אז זה גם, זה בעל פה וכתבו. עכשיו אני אומר, גם כשזה היה בעל פה, מאוד מאוד השקיעו בזה, שזה יהיה כמה שקרוב יותר למקום. אף על פי כן, שטר מיוחד. עכשיו פה, יש פה באמת כמה תורות, אפשר לומר ממש מתוקות, גם משתמש פה כמעט תמיד במשלים, על עניין תקיעת שופר. ומה שאולי חשבתי למצוא בזה חוט חורז, שהגמרא הרי אומרת, למה לא אומרים הלל בראש שנה? זאת אומרת, ספרי חיים, ספרי מתים פתוחים לפניו, נאמר שירה. אז חשבתי שיכולתי לפי דברי רב לוי יצחק מברדיצ'ה, ויש אולי עוד תשובה, שהיא תהיה דומה לתשובה בגמרא במגילה, ששואלת למה לא אומרים הלל בפורים. אז נכון, יש תשובה שלא אומרים הלל על נס בחוץ לארץ, יש תשובה שכתוב אלו עבדי השם, ופה הקטי עבדי אחשורוש ענן, ויש תשובה, קריאתה זו הללה, שקריאת המגילה היא ההלל. אז אולי לפי הרב מברדיצ'ה, תקיעתה זו הללה, כאילו שהתקיעה של השופר היא במובן מסוים ההלל, מאחד מהתורות זה ממש כתוב. כאילו בעצם התורות האלה קצת מסבירות למה אנחנו לא, או שנה לכאורה יש בצד של יום טוב, זה שדנו בזה, אם יש מצוות שמחת יום טוב בראש שנה. אם יש, אז אפשר לצום. בצד שני היה מנהג מהגאונים, כן לצום, כי זה יום תשובה, יום כפרה, יום חלק מימי התשובה. יש מקורות מאוד רציניים שכן, אבל עם ישראל כבר נהג שלו, באמת שכבר כתוב בספר עזרא, נכון, אכלו מנות, אכלו וישתו. ושילחו מנות לעין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, הרי זה נאמר שמה. כיוון שקדוש היום, אז תאכלו ותשתו. כאילו, אל תעצבו. אז זה בסוף כן יתקבל. אז יש צד שזה יום טוב. אז אם זה יום טוב, אז באמת, אנחנו לא נוהגים כמו יום טוב. באמת, ביום טוב אומרים עליהם. יום טוב יש איזשהו... יום טוב זה יום שהקדוש ברוך הוא מגלה בו יותר מיום רגיל. התחדש את ההתגלות, כן. שבת זה אולי לא התחדשות, אלא זה הקדושה הקבועה והקיימת. יום טוב זה יותר התחדשות של הופעת הקדושה. קשור למוראות שקרו, שהתחדשו לנו. אז למה ראש השנה לא? אתה להגיד שזה כאילו השאלה ברקע. כאילו ראש השנה לעומת יום טוב. זה אומר כך. מהתוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. נבוא לבאר על דרך משל ומליצה. מלמלך בשר ודם, שנסע ליער גדול, נשתעשע ולקבל תענוג מצדת חיות ועופות. עד שבא לעומק היער, ולא מצא את דרך המלך הנכון והישר לשוב לביתו. וראה ביער אנשי כפרים, ושאלם על הדרך, ולא הכירו את המלך, ולא ידעו מה להשיב לו. שמעולם לא ידעו את דרך המלך הגדול, הנכון והישר. עד שמצא איש חכם ונבון ושאלו על הדרך. אז החכם הבין שהמלך הוא. נזדעזע לאחריו ושמע תכף לרצונו, ויראו את הדרך. כי מרוב חוכמתו ידע את דרך המלך הנכון והישר. וילך את המלך לבית המלוכה. ויושב אותו על כיסא המלכתו. וימצא האיש ההוא חן בעיני המלך מאוד. וינשאו מכל שרי המלוכה. וילבש את האיש ההוא בגדים יקרים. ואת בגדיו ציווה להכניס לבית גנזיו. גם סתם לתאר את הציור הזה, נכון, הכפריים לא ידעו את הדרך כי הם נורא חיים את החיים שלהם. מבחינתם זה איפה יש תרנגולות, איפה יש ביצים, איפה יש תבואה. כנראה יש כל מיני שבילים שבדרך כלל משתמשים בהם, ויכול להיות שהם גם מכירים שיש באמצע היער איזה דרך שנראית דרך ראשית יותר. אז אולי זה הדרך להגיע עד לעיר איפה שמוכרים את הביצים, הסמוכה, כן. זה מה שהם יודעים, לא יודעים יותר מזה. האיש החכם הוא כנראה גם מבין שהדרכים, כן, הכפרים חיים את המציאות, כן. אז כל דרך קשורה לשימוש שמגיעים להשתמש בה. הוא מבין שהדרכים לא נוצרו מעצמם, ושכל שביל הוא כנראה נוצר לאיזה מטרה. וככל שזה שביל יותר גדול, אז הוא כנראה משרת אנשים יותר רבים, הלכת למקומות יותר מרכזיים ויותר חשובים. ומה שנראה באמת דרך ממש מרכזית וישרה, זה דרך המלך. יכול להיות, כאילו, במשל כמובן, זה כמו שאפילו נוסעים בערים, אם אתה רוצה לצאת מהעיר, בגוש דן ובאזור, ואם יש ווייז, אז זה יותר קל, אבל בלי, אז ככה, זה גן המבוכה שהרמח"ל דיבר עליו איך לצאת. אז הרבה פעמים כשאתה נמצא ברחוב דדים, אתה מזהה שיש רחוב ראשי, שיש... זה נתיבים, אתה אומר, יש סיכוי גדול שאם אני אגיע לשם, אז כבר אני אהיה הרבה יותר קרוב ליציאה. לפעמים זה ממש, לפעמים, לפחות יש שם שלטים כאלה שמראים לך את המשך הדרך. אז החכם מבין שהכפר והתרנגולים והביצים והפרות, זה לא כל העולם. זה רק חלק, ושאנחנו מחוברים לזה עולם הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב, ושבעולם הזה יש כל מיני חוקים, וכל מיני סדרים, ואחד הביטוי של הסדרים זה הדרכים, שהן מאוד חשובות כדרכים מכל למקום, ובטח שהדרך הכי ראשית, אז היא גם מובילה אל המקום הכי חשוב, שזה עיר המלוכה. אז ככה להרחיב את התיאור. דבר שני כתוב, ויושב איתו על כיסא ממלכתו. יכול להיות שלחכם זה היה תפקיד כפול, הוא לא רק הראה למלך את הדרך, אלא כשהוא נסע עם המלך לעיר המלוכה, נראה כאילו שהוא ליווה אותו, כאילו בדרך יש כל מיני זה, והוא כאילו מכיר, הוא מקומי, אז הוא מכיר את כל האזור עד שכבר קרובים לעיר המלוכה. אז כשהגיעו לעיר המלוכה, אז יכול להיות שאנשי עיר המלוכה לא בטוח שלא היו בטוחים שזה שחוזר זה המלך, כי אולי הוא היה ביער כבר כמה זמן ונראה כבר קצת אחרת. והחכם ידע שזה הוא, כי הוא הבין שמההתחלה הוא חיפש את זה. אולי גם, כאילו הוא פגש אותו נקי. אדם לא התחיל באמצע היער לעשות הצגות שהוא מלך, כן? קיצור, נראה שהוא הכיר להם שזה המלך. ככה נראה מהסיפור. וימצא האיש ההוא חן בעיני המלך מאוד, וינשאו מכל שרי המלוכה, וילבש את האיש ההוא בגדים יקרים ואת בגדיו ציווה להכניס לבית גנזיו. ויהי אחרי ימים רבים, חטא אותו איש למלך, ויקצוף עליו המלך, ויצא לשרים היושבים בראשונה במלכות לשפוט אותו האיש כדין העובר על מצוות המלך. ויצר לאיש מאוד, כי אדם משפטו יהיה חרוץ לרע לו על דבר אשר חטא נגד המלך. ויפול לפני המלך ויבקש על נפשו. ויתחנן לו שקודם שיצא דבר המשפט ימעלה שאלתו בדבר אחד. גם תשימו לב, זה לא בקשה אחרונה לפני ביצוע גזר הדין, זה בקשה האחרונה לפני הפסקתם, נכון? נכון ככה משמעות? הם שופטים אותו, עוד מעט יפסיקו, הכף נוטה לחובה, אבל הוא מבקש בקשה אחת, כנראה הוא אומר, בקשה אחרונה מוקדמת, לפני פסק הדין. מה הוא מבקש? להלביש אותו בגדיו הראשונים בשעה שהוליך את המלך מהיער. וישא לו המלך לדבר ההוא. והיא כאשר הלביש אותו את הבגדים הנ"ל, מכר המלך את גולה החסד אשר עשה עמו אותו האיש, שהחזיר אותו לבית המלכות, וישיבהו על כיסא ממלכתו, מחמרו חמיו וימצא חן בעיני לפניו, והעביר את חטאתו מלפניו וישיבו על כנו. כן, אז הוא בעצם עורר את המלך לזיכרון, עורר את הדמיון של המלך, והוא ממש חזר לחוויה ההיא של אז. מה הוא הרגיש אז, מה הוא, כמה הוא בעצם היה בשבילו כמו מלאך, מושיע, בזמנו. ואז כל התמונה של המשפט משתנה. כאילו השאלה אם דנים אותו לפי עכשיו, אז יש כללים, יש חוקים, וזהו עבר עליהם. אבל אם רואים את הפרספקטיבה מאיפה הוא בא, כאילו הולכים להתחלה, אז זה כבר סיפור אחר. הוא אומר, והנה ככל המשל הנ"ל, סמוך לאנחנו עמו בית ישראל. אישת מתן תורה, אשר החזיר הקדוש ברוך הוא על אומה ולשון שקבלו את התורה ולא רצו. כאילו בעצם המלך חיפש את מי שיקח כביכול את השכינה וייתן לה בית, ייתן לה מקום, ייתן לה משכן. אף אחד לא רצה. אנחנו עמו בית ישראל קיבלנו את התורה בשמחה ותענוג גדול. אנחנו עושים לשם גם המשל. הוא אמר, נזדעזע לאחוריו ושמע תכף לרצונו. הוא לא סתם נתן לו שירות כמו לכל בן אדם, הוא קלט על מי מדובר והתמסר אליו לגמרי. אז גם אנחנו קיבלנו את התורה בשמחה ותענוג גדול. עד אשר קדמנו נעשה לנשמה, וקיבלנו עלינו עול מלכות שמיים, ונחנו אותו למלך עלינו, וקיבלנו מצוותיו ותורתו הקדושה. כן, אז כביכול באמת ההופעה האלוקית מתוארת כאן במשל, כאילו היה זמן שבעצם לא היה מי שישית את ליבו, מי שישים לב, אפילו עד רבה היה התנגדות, רק עם ישראל רצה. כביכול עשינו חסד כלפי מעלה. ועתה פשענו ומרדנו נגדו, בראש השנה הרימנו אנחנו מיום הדין אשר בא ממשפט על כל נעלם, ולכל איש ואיש נקצה משפטו כפי מעשיו, לכן אנו תוקעים בשופר, ומלבשים אנחנו אותנו באותו הלבוש שהיה מתן תורה, שקיבלנו את התורה והמלכנו אותו בשופר, כמו שכתוב, והיא כל השופר הולך וחזק מאוד, וכולי. והוא כדי שיזכור לנו מזה הזכות, וימחול לנו על כל עוונותינו, פשענו ויפטרנו מן הדין, ונכתבנו לאלתר לחיים ארוכים וטובים, אמן כן יהי רצון. אז השופר זה הלבוש שכמו שהיינו פעם. אז כלומר, יש את החשבון לפי ההווה, לפי המצב העכשווי, יש תורה, יש מצוות, יש כל פרטיה ודקדוקיה, ולפי ההווה אנחנו משפטים יוצאים לא טוב, והדרך היא בעצם לחזור למקום הראשוני, למקום הקדמוני, למקום ההתחלתי, ואז הכל נראה פרספקטיבה אחרת. אז באמת, זה ההבדל, שנגיד בכל חג, אנחנו, יש הופעה מיוחדת, אבל זה שייך כאילו למציאות של העולם, של התורה ושמתגלגל הלאה. זה המציאות הרגילה של יום טוב. ראש השנה, אנחנו חוזרים לשורשים, לבראשית, בעצם במידה מסוימת ללפני מתן תורה, או לרגע של מתן תורה, כן? זה שלפי הפירוש הזה, יש עוד כמה פירושים, מה העניין של השופר. מובא במחזורים שיש 10 עניינים בשם הרס"ג. אז אחד מהם זה לזכור מתן תורה, כמו שבעצם ברכת שופרות, כל עניינה, זה מזכיר, נכון? אתה נגלית על כבודיך, על הר סיני וכו'. אז זה עניינו של השופר. וזה הצורה שאנחנו מופיעים. אני חושב שראיתי גם סיום קצת אחר, אבל גם במתיקות כזאת, מה שאומרים בתפילה, בנוסחים של זה, אב ידעך מנוער. שאברהם אבינו הכיר את הקדוש ברוך הוא עוד מזמן, ושבסיפורי חסידים של הרב זבין מופיע מין משל כזה, שאברהם אבינו זה כמו אותו בן כפר שהכיר את המלך, שעוד אף אחד לא הכיר אותו. זה מה שאנחנו מבקשים. בעצם אנחנו אומרים שאנחנו לא צריך להתייחס אלינו רק לפי המושגים של העולם העכשווי עם כל הסדרים והתיקונים שיש בו. נגיד את זה, העולם העכשווי עם כל הסדר שיש בו, עם כל התרבות שיש בו, הוא יושב על עולם קדום. זה כאילו מה שמחזיק אותו. עכשיו לפעמים שוכחים, כביכול. לפעמים זה נשכח שהעולם שיש עכשיו הוא יושב על עולם שהיה מקודם. כאילו מה שיש עכשיו זה כאילו היה תמיד וזה מה זה מה שמחזיק את העסק. זה כמו, איך דוגמה? דוגמה לא ממש מעכשיו, כדי שנהיה קצת יותר... אתם יודעים שמאיר הר ציון, אז בזמנו הבדואים, אני חושב, הרגו את אחותו. אז הוא עשה פשיטת נקם. נכנס לאותו כפר, רק כמה אנשים שם. זה היה מעבר לגבול, כאילו, שזה היה בשטח הזה, אני חושב, או בירדן. או בירדן או ביהודה ושומרון, שהייתה אז בשליטה של ירדן. טוב, אז באמת לא שפטו אותו, כי אז הוא היה חלק מה... העבירו את זה. אני עכשיו שופטים אותו. לא, לא, תשמע, יש פה מדינה. יש סדרים. יש כללים, יש חוקים. מה אתה עובר על החוקים? גם באמת מאיר הר ציון לא בדיוק היה במחתרות, אני חושב, אבל הוא היה ממש בהתחלה, עוד כשהכל היה פה הפקרות. הרי כשהקימו את היחידה, 101, שהוא היה שם אחד המרכזיים, אז כל הגבולות היו פרוצים מול ירדן, כל הזמן מסתננים וזה. פגשנו מישהו, משפחה שכמה מהבוגרים שלה למדו פה בישיבה, תחת ניסים, לא יודע אם אתם מכירים. אז הם גרים בנחם, ליד בית שמש. זו התופעה הזאת שהם נכנסים וזה, זה היה ממש תופעה יומיומית כמעט, והסבא שלהם, אני חושב, כן, לא, אבא זה היה, היינו שם שנשבו עליו שבעה, הסבא נהרג ככה. והרבה משפחות עזבו את נחם, את כל היישובים שם, כי הביאו לשם עולים. מה? בית שמש? לא, קרוב. כן, הרשעים מגוגל מדגישים מאוד את המפה, אתה יכול בזמן שהוא לא יום ולא לילה להסתכל, קיצור. כן, לא רחוק, אבל מה שגם לא היה, מה העיקר זה שלא היה גבול. היו גם קצת כפרים ערביים פה וכפרים עוד יותר פה, בצד מעבר לקו, והסתובבו ככה חופשי. הוא סיפר אז שהרבה אנשים עזבו, והוא בשניותיו, עוד הכותב האחרונות אמר, את היישוב לא עוזבים. אז המשפחה נשארה. וכך הרבה כמה משפחות שדבקו במקום, והם החזיקו עמדה. כי היה, הרוב הלכו יותר פנימה לתוך הארץ. כן, אומרים, כל הכבוד ששמו אותנו פה ישר מהאונייה ומהמטוס, אנחנו לא צריכים להיות אלה שסופגים את כל הזה, אבל אלה שהיו עם חוט שדרה נשארו. קיצור, אני אומר, הרצוי עם החברים שלו, איך אומרים, העמידו ארץ על טילה. אז כאילו יגיד לאלה, אתם, יש לכם מדינה מסודרת והכל פה מסודר, ויש רחובות, ויש כבישים, ויש שעות שהחנויות נפתחות, ושהחנויות מסגרות, וכתוב ספר חוקים, ויועצים משפטיים, וזה וזה. מי גרם שכל זה יהיה? מי מחזיק את כל העסק הזה? אני והחברים שלי. אחרת, הכל היה פה בלגן. אז אתם באים אליי בטענות. אז כאילו עם ישראל כביכול אומר, אנחנו באמת לא בסדר, לפי תורה ניתנה, כל העולם כבר מעריץ חלקים לפחות בתורה וכולי. והנה אנחנו לא מספיק בסדר, לפעמים אפילו הגויים מסתכלים עלינו בדברים, חלק מהדברים, מוצאים עלינו טענות. אנחנו אומרים להם בחזרה, מי בכלל יצר את כל המציאות הזאת? מי בכלל אפשר שיהיה בכלל איזה אור בעולם, שיהיה איזשהו דיבור על טוב, שיהיה דיבור על גאולה, שיהיה דיבור על תורה? זה מי כאילו העמיד את העולם מתוך התור? מי הוא הראשית של העולם? לראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. אז עם אלה אנחנו יוצאים זכאים.
באמת מפותה?
מה?
באמת
מפותה? באמת? באמת מה?
ההתפקדות של המוסר, של
הקולם. כן. ככה אנחנו מחזיקים. יש משפט של הרב שאומר את זה. זה שני משפטים שמשלים אחד את השני. יש ראש השנה של ניסן, ראש השנה של תשרי, כנראה שהם קשורים. כתוב, אצל הרב, יציאת מצרים תהיה לה עד האביב של העולם כולו. משפט מפורסם. יש עוד משפט שעל ההגדה של פסח שאומרים, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא תולדותינו ממצרים, הרי אנו בנינו בני בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים. אז שם כתוב, אמור הרב יצל היה אומר, כך כותב הרב צדה בשם אביו, היה אומר שבאמת כפשוטו, שאילו לא היה מוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, לא הייתה שום התפתחות בעולם, שום דבר לא היה משתנה, ועדיין היינו עם אותו פרעה באותה מצרים. שכאילו יציאת מצרים היא גרמה את כל התנועה של העולם קדימה. ולכן המשפט הזה, גם ב-2017, כביכול, גם בתשע"ז, עוד מעט ח', גם בתקופה כביכול כל כך מתקדמת, עוד היה, אנשים היו סוחבים אבנים בשביל לבנות ערי מסכנות, ומי שהיה חולה אז היו מביאים לו איזה עשב, לא יודע מה, בקיצור, הכל היה אותו דבר. כל ההתפתחות, כל הדחיפה קדימה לא הייתה. יש פה, באמת אני התכוונתי להמשך, אבל כיוון שזה הכל ברצף, אז נקרא גם זה, כי זה גם מתוק. בגמרא דראש השנה אומרים, אינם מתוקים כשהם יושבים, תוקים כשהם עומדים. אינם מתוקים מרים כשהם יושבים, תוקים מרים כשהם עומדים, כן, זו השאלה. התחלה כתוב, למה תוקים? רחמנא אמר תיקו. ואז שואלים את השאלה המתוקנת. אלא כדי להרבב את השטן, ולהבין מה מערבבים את השטן מתקיעות עם יושב ועם מעומד, ונראה על פי מה דעית, מדרש על פסוק אלוקים יצא בדתל, בדת של ישראל עומד, ובדת של אומות העולם יושב. כאילו כשהוא דן במשפט שלנו, הוא כביכול עומד, משפט שלהם הוא יושב. לכן כשמוע תקיעות עם מעומד, יודע שהמשפט של ישראל הוא מקטרג. ובשמוע התקיעות עם יושב, סופר שהמשפט הוא של אומות העולם. הוא מתחיל להמליץ טוב. לכן נעשה מקטגור סנגור, לכן מערבבים אותו בזה. אז יש פה אמירה מאוד מפורשת, היא לא פעם יחידה, אבל פה זה די מפורש, שהשטן הוא בצד שלהם. מבחינתו אומות העולם זה ה-cut delay. אז נדמה לו שהתקיעות עם יושב, זה עכשיו עושים משפט לאומות. אז מלמד זכות. אבל בעצם זה של ישראל, אז יוצא לו זכות על ישראל. טוב, יש כמובן להעמיק בזה, אבל משהו חמוד איך מסדרים אותו. אנחנו רואים פה, זה דין של האומות. זה כמו, בכל אופן, נמשל פשוט קצת אקטואלי, זה כמו מי שדן אותנו, אנחנו אומרים, תחשוב כאילו אנחנו אחד העמים האחרים. תדון את מדינת ישראל, כאילו אנחנו יוון, כאילו אנחנו סין, אנחנו קוריאה, איראן, לא יודע. תדון אותנו כמו הם, תראה מה יצא לך. זה מתחיל ללמד זכות. טוב. תדון אותנו כמו שאתה דן אותם. מי שמקטרג הכוון, כן. עוד במסכת אמר. שאלו מלאכי השרת הקדוש ברוך הוא, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה? אמר להם, ספרי החיים, ספרי מתים, פתוחים לפניים. כן, פה יש את ההתייחסות, מה שהזכרנו, להלל. ולכאורה, נקשה. עד רבה, יותר מהראוי היה לומר שירה בעת ההוא, לכדי לעורר חסדו הטוב. למה לא לומר שירה? עד רבה, זה... הרי שמשבחים את הקדוש ברוך הוא, זה מושך שפע. זה מגלה את גדולתו. אמנם באמת הדרך משל. אדם משבח את חברו לא שייך לשבח אותו, כי אם נהי זולתו אשר לא מכיר את האיש ההוא. אבל אם גם זולתו מכיר אותו האיש בכל המעלות, לא שייך לשבח ולפאר לפניו, כי גם לפניו נגלה כל המעלות. כמו כן, הנה ידוע בכל השנה כשישראל אומרים שירה למטה, אזי כל העולמות ומלאכים אומרים שירה למעלה. כידוע מאמר רבותינו ז"ל, אין מלאכי השרת אומרים קדושה למעלה, עד שישראל אומרים קדושה למטה. והטעם, מפני שנשמות ישראל הם למעלה במדרגה ממלאכים, וביכולתם להעלות מעלות מדרגות, להשיג גדולת הבורא ברוך הוא יותר מהם. ולכן נשמות ישראל ממשיכים התגלות אלוקית בכל עולמות ומלאכים, על ידי שירות ותשבחות. וזהי גם המלאכים משיגים גדולת הבורא ברוך הוא על ידי התגלות זאת. כן, הנשמות של ישראל, יש להם יתרון על מלאכים, שהם יכולים, כנראה, להתעלות. מלאכים, המדרגה אחת, נכון? ישראל יכולים להתעלות. ישראל יכולים להיות שייכים ושואפים למדרגה שהיא מעבר אליהם, ומאלה הם מכירים בגדולת הבורא, אתם המלאכים. אז כל השבח של המלאכים הוא מצידנו. אבל בראש השנה, שכל העולמות מתעלים למעלה-מעלה, ונגלה כבוד מלכותו בכל העולמות, אזי אין מהצורך השירות והתשבחות. וזהו פירוש ספרי חיים. אנו שכולם עולים לפניי, ונמשך התגלות וכבוד מלכותו לכל. ולא שייך בעת ההוא לומר שירה, כי הכל יודעים ומכירים. אז בדרך כלל, במציאות הרגילה, השירה שלנו היא השירה שמרוממת את כל העולם, גם את המלאכים. אבל בראש השנה אומר כל העולם בלאו הכי מתרומם. אז אין לנו מה לחדש לו. אין טעם לספר למישהו שכבר יודע, כמו שהוא אמר. אז אין טעם לשרוב את השבחות. כמו שכאילו, הוא ענה פה, הערה בפשט לפני שאני נוסיף, עונה פה על עוד שאלה נסתרת, כי כתוב בה הגמרא, ספרי חיים וספרי מתים פתורים לפניי ואתם אומרים שירה. אז מילא ספרי מתים, למה ספרי חיים? מה הסתירה? מה דרמה? לומר שירה. הוא שאל, אבל לא בדיוק את זה, הוא שאל, אדרבה לומר שירה, שזה יותן את הרי זה, אבל מדי שהחלק של הסיפור. עכשיו, ספרי חיים וספרי מתים, זה השאלה הזאת, אם חיים או מתים, כן. אבל כאילו מדייק, למה אמרו ספרי חיים וספרי מתים? איך הספרי חיים זה סיבה לא להגיד שירה? התשובה, כן, אדרבה, כל הספר פתוח לפניו. ספרי חיים, חיים זה כל העולם, כל הברואים. הכל פתוח לפניו. בדרך כלל הספר סגור. ההתגלות האלוקית מסתתרת. לא נראית בתוך העולם. העולם לא נראה לפניו. ספרי חיים פתוחים, כל העולם לפניו. אז אין מה להגיד שירה כבר, זה מובן מאליו. מה? לא, לפניו, כן, כן, נכון. זה נושא שזה הדדי, כן. שהכל פתוח לפניו, אז הכוונה שגם הוא מתגלה. לכולם. שהמלכות, מלכותו, מתגלית. מה זה כל באי עולם עוברים לפניו כאילו מרום? זה לא רק משהו שקורה אצלו, משהו שקורה אצלנו, שאנחנו נזכרים לפניו. באמת זו זכות עצומה. לפי דרך אחד יש חרדת הדין, מה זה אומר. כשיש את המצב של ההסתר, זה לא הנהגה היא כמו בהסתר, כשהכל פתוח לפניו, אנחנו נמלים לפניו בזיכרון, אז זו שאלה. קצת שני זה זכות. אנחנו נזכרים לפניו, זו הכוונה שאנחנו קרובים אליו הרבה יותר. כן, זה גם אצלנו. אז זה הפשט, ספרי חיים פתוחים לפניו, כל גדול. עכשיו, אני רוצה קצת בא להרחיב, כאילו, למעלה הרי הוא אמר, שהאוהב הזה, במשל הראשון, האוהב של המלך, זה שהחזיר אותו מהיער, הוא מזכיר שהיה תקופה שאף אחד לא חשב על המלך ורק הוא. או במילים אחרות, יש איזה מקום ראשוני שרק ישראל בעצם ממליכים ואף אחד אחר לא. פה לכאורה אומר הפוך, כן? שאין טעם כאילו בהמלכה שלנו, לא מחכים לנו כל המלאכים וכל העולמות, אלא כי זה הכל כבר מובן מאליו. אז אני חושב, אפשר ליישב שזה לא סותר, זה אותו דבר. כי מה שהם אומרים שבדרך כלל אמירת השירה היא ממשיכה כוח לכל העולמות, לכל המלאכים, ושוב, זה העולם כשהוא כמנהגו. כלומר, בסדר הרגיל של העולם, אז יש סדר. עם ישראל מקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, ותוך זה המלאכים גם מקדישים. זה המצב הרגיל. אבל בראש השנה, אנחנו חוזרים למצב אמרנו, הבראשיתי, התשתיתי. עוד לפני שהיה הסדר, במצב של היום הרת עולם. היום כאילו נמצאים ברגע הבריאה. אז ברגע הבריאה, מה שאנחנו רגילים ביום יום, לשבח אותו, זה לא מתאים. כאילו, השבח שאנחנו משבחים אותו בזמנים הרגילים, זה ביחס לעולם, כמו שהוא מתנהג בסדר הרגיל, כמו שהוא נתפס בסדר הרגיל, בזה אנחנו, יש טעם לשבח שלנו. אבל עכשיו חוזרים אחורה, חוזרים להתחלה, ושמה אין, כלומר, בשתי הפעמים בעצם, אנחנו לא צריכים לדון את הדברים לפי ההווה, אלא צריכים להתייחס לדברים לפי הראשית. ולכן, הפעם האחת הראשית זה ישראל בנקודה הזאת, עם הממליכים. פעם השנייה, שגם אין טעם לה, כביכול, להמלכה כמו שהיא עכשיו, ביום יום. אלא פה חוזרים להתחלה. אין טעם לאלם. אם תרצו, יש טעם לתקיעות, כן? יכול אפשר לחבר אותם, כן? לאופן השבח, כמו של הסדר הרגיל, אין טעם. כי העולם לא נמצא עכשיו בסדר הרגיל. העולם עכשיו נמצא במקומות הראשוניים שלו. את ההמלכה, כמו שהייתה אז, זה מה שצריך לגלות. כאילו, נחזור לשלב הראשיתי. זה שייך עכשיו. כאילו, אם זה נכון לחבר ככה, אז מה שאמרנו, כביכול, תקיעתה זו הללה. ממש שבדרך כלל מבטאים בהלל, בראש שנה מבטאים בתקיעות. יש את זה גם התזמון, נכון? פה זה אחרי הקריאה, אבל בין שחרית למוסף. עוד נקודה על זה שקשורה לדברים האלה, שהרי מעיקר הדין היו אמורים לתקוע מוקדם, בשחרית, נכון? אבל חשבו הגויים, המלכים שלהם, שזה כמו מרד, כאילו באים למרוד בהם. אז העבירו את זה למאוחר, ואז הם רואים שיש תפילות וברכות, אז מבינים שזה הנימוס שלנו, נכון? שזה לא... זה כאילו טקס דתי, כמו שאומרים היום. זה לא מרידה. אז... עכשיו, בזמן בדורות האחרונים, אני לא יודע כבר, סתם הרבה דורות, אין גזירה כזאת. אחורה היה מקום להחזיר את התקיעות להתחלה, כי זריזים מקדימים למצוות. איך שלמדתי את זה בהלכה, שנה ברור אומר, לא, זה מנהג ישראל, בכל העולם, שלתקוע דווקא בזמן הזה, ואפילו משפלל יחיד, מחכה עד 3 שעות. לא יתקע על הבוקר. זה מעניין. יש מעשה, שבזמנו רצו להביא את המשיח. אמרו חלק מהאדמו"רים שמלחמת נפוליאון זה מלחמת גוג ומגוג, ושהיא תגלגל את פה המשיח. ככה חוזה מלובלין, מנחם מרימנוב, וישראל מקוזניץ, היו בעניין של זה. חשבו שזו הזדמנות. לא ממש השתתפו בפועל, אבל פעלו פעולות רוחניות, תפילות וזה, לכוון שזה יתגלה מזה משיח. מלחמת נפוליאון. זה היה ב... תפקוף סמר, תפקוף עין, היו השנים ככה שהוא פעל. אז ובעל התניא התנגד. בעל התניא היה נגד נפוליאון, בעד הרוסים. יש מסורת שהתגלה לו בראש השנה, אולי אפילו של שנתו האחרונה, תפקוף עין דלת, שאם ינצח בונפרט, אז יהיה לישראל טוב, אבל נשכחו את אביהם שבשמיים. ואם ינצח אדוננו הקיסר ירום עודו, שנקרא קירו, כן, הקיסר ירום עודו, אז יהיה לישראל קצת פחות טוב, אבל נזכרו את אביהם שבשמיים. ככה? אז הוא יודע שאתה קיסר. שזה רק, לא רק במובן הזה, שאם נציקו לנו קצת, נהיה קצת פחות זרוכי דעת, אלא גם שנפוליאון יביא רוח של השכלה ושל ממילא של, של התרחקות מהאמונה. ובעולם של רוסיה באותו זמן עוד האמונה הייתה מאוד חזקה גם אצל הגויים. אז הוא לא רוצה, לא רוצה את הרווחה של נפוליאון ולא רוצה את הכפירה של נפוליאון. מוותר עליו. היה השיטה של בעל התניא ואדמו"רי פולין אמרו עד רבה. נכון, הוא קליפה, אבל אם יש פה איזו התקדמות בצד הגשמי לטובה, אז אולי זה גם יהיה בסוף קיצור. אז הסיפור מספר, מספרים המספרים, מהחסידים, שהם אמרו שצריך בראש השנה של אותה שנה להזדרז ולתקוע בשופר, ואם הם יספיקו להקדים ולתקוע בשופר, אז הם יפעלו פעולה של שבוע. אז באמת התפעלו, הם טבלו מהר, התפעלו שחרית מהר ותקעו. אני לא זוכר, אני חושב שאולי מספרים שגם היו כמה עיכובים, אבל מהר מהר התגברו עליהם. תקעו סוף סוף, ואז אחד מהמורים, כמו המגיד ממקד מקוזניץ, או מישהו אחר אמר, עלית וקקדים אותנו. כאילו, אדמור הזקן תקע קודם. אז כאילו, אבוד. נפוליאון יפסיד, הרוסים, זהו. נגמר. כמו שידוע בתולדות ה... זה שנפוליאון אמנם הגיע עד למוסקבה, אבל הם השאירו אחריו אדמה חרוכה, והחורף אכל אותו, בסוף הוא ברח עם זנב מקופל בין הרגליים. אז למה תוקים מאוחר? כאילו, למה נשאר המנהג הזה? למרות ש... אולי אין גזרה. אפשר להגיד בגלל אותה שנה, כי הם תקעו באמת כדי להביא את המשיח, זה היה יכול להצבן את הרוסים, כן? אבל באופן פשט, למה באמת נשאר המנהג הזה? אפשר להגיד, כי באמת, תחשבו, כשקבוצה קמה מוקדם הבוקר, מתארגנת ותוקעת, באמת נשמע כמו איזו התארגנות. זה לא סתם פעם אחת גזרו. זה לא קודם כל דרך הפשט. שיכול שזה ימשיך לעורר שאלות לא פשוטות, ו... וכאילו, הפתרון היה לא רק פתרון לאיזה פחה מטומטם אחד, אלא באמת יש סיבה שכל מלך יחשוב שאולי זה נשמע כמו איזה התארגנות מחתרתית, ושיבינו כולם שזה תפילה. זה פשט. יכול להיות שזה שוב קשור לזה, שאנחנו צריכים כאילו לבדל. מצד אחד, יש באמת בתקיעות מנת פעולה, כמו שתוקעים בשופר ואומרים, יחי אדוננו המלך. מצד שני, שזה לא ייראה כמו מלך בשר ודם. כאילו, מתי זה הרי מעורר תרעומת וחששות וגזרות, שזה נראה להם כמו מלך בשר ודם, שזה לא ייראה. יכול להיות שזה גם קשור לזה, שכאילו אנחנו לא נמצאים בסדר הרגיל. אנחנו חוזרים אל הקדם, אל הלפני, אל הראשית. אל כל מה שיש זה על גבי, זה התגלגל מזה, זה תוצאה. חוזרים על הזמן שלפני, ממילא השבחים שיש עכשיו, הדרכים הרגילות שיש עכשיו הם לא העניין. העניין הוא במקום הקדמוני, ושם אולי כבר זה לא מושג של משבחים, אלא מושג של תוקים, משתאים. כן. תרצו אולי משל, אתם מחפש משל, אפשר גם משל בחיי העם. אבל נגיד משל, שהמלך בא, נכנס נגיד לאיזשהו מקום, וכל העם ככה מפנה דרך ומתפעל ויחי וזה, יש איזו תשועה כזאת, איזה בהמון, ואז המלך בא, יושב במקומו, ואז נגיד יש איזו מקהלה וישר כמה שירים לכבודו. אז נגיד שבאמצע שהמלך הולך ככה לקראת הבימה, כן, מתקדם, פתאום המקהלה תעמוד מולו, התחילו לשיר את הפזמון שלימדו אותם, לפי הקצב, לפי הזה, עכשיו זה יהיה מכוחך. לא לדבר שאולי הם אפילו יפריעו לו באמצע ההליכה, אבל זה יראה קצת, כאילו מה... עכשיו אנחנו נמצאים עוד לפני הטקס, עכשיו זה בשלב שיש לו הכי חזק, בשלב של הוואו. אחרי הוואו, אז אתה אומר, בוא עכשיו נעשה את זה מסודר, נעשה את זה. אז זה שאר החגים. שאר החגים, מלך יושב, זמנים שבכלל לא מתגלה, ומישהו מתגלה, שרים לכבודו, שמחה גדולה, יש תרומות גדולה. אבל יש את השלב שהוא כאילו מגיע, שעכשיו מתחדש את המלכות. אז השלב זה וואו, אין מה עכשיו להתחיל להגיד עליה. זה נראה לי. וזה גוף המקום שבו מי באמת אמר וואו ראשון, כשעוד אף אחד לא יודע על מה מדובר, זה יהיה אנחנו. יש פה עוד משל אחד. נאה, בזמן, ועוד יש טעם לומר, ועל דרך משל, בני המלך האהובים הוא מלך מאוד, והם תמיד אצל המלך, ויודעים ומשיגים היטב גדולת המלך, ותמיד הם משבחים ומפארים את אביהם המלך, כי רואים תמיד גדולת המלך, ולימים התרחקו ממנו בדרך רחוקה, ונטעו בדרך והדלו מאוד, והלכו חשיקים וגדורנית. קיבלו הלבושים העיקרים מהם, וכל טוב המלך שהיה עליהם נחסר להם, והיו נוכלכים בתית חוצות, אשר כמעט שכחו כל הטוב וגדולת המלך. והיא כאשר צר להם מאוד, שבו לבית המלך. וכאשר באו לשער המלך והראו גדולת המלך והדר גאונו, ויבושו ויקלמו מאוד את על רוע מהאלם אשר הרחיקו מהמלך, לא היה להם דעת להשיג גדולת המלך ולפאר ולשבח אותו כמאז ומקדם. כי נחלמים מאוד לפניו, כי מעשיהם הרעים ולבושיהם ונחולכים נגד פניהם. עדי אשר ביקשו והתחננו על נפשם, נמחו על עוונם להסיר מעליהם על בושיהם ולמלוכלכים. כי אין לבוא בשער המלך בלבוש שק, ולהלבישם בגדים נעים, שראויים לעמוד לפני המלך, ולהתאימם מתענוגי המלך, כדי להשיב רוחם. ויחמרו חכמי המלך על בניו הנעימים ויעש כן. אז היה ביכולתם לראות בני המלך להשיג גדולתו, לשבח ולפאר אותו. כן, אז הם בחיסרון, בחטא, ומצד זה הם לא יכולים לשבח אותו, כי זה כל שבח לא יהיה ראוי. ולכן משבחים אותו. במקום לשבח, קודם כל מבקשים מחילה. כשאנחנו נתפסים מכל החיסרון שלנו, לפני שמשבחים, אנחנו קודם כל מבקשים מחילה. ואז נוכל לשבח. אולי בלי הזמן, תראו בקטע האחרון, אחר כך אומר את הנמשל, קטע אחרון, כל העמים תיקחו חברי אלוקים מכל רינאי ואור על דרך משל. עבדי המלך האהובין המלך, כאשר באים לפני הלך ובקש חפצם, אז מגודל גדולת והתנסות המלך נופל עליהם פחד לדבר לפני המלך, כי רעים אולי לא יכולו לדבר כראוי, ויהיה פתחון פה להם כתריג לעשי עניהם, רק מבקשים רצונם וחפצם ברמז בעלמא, והמלך ממלא בשאלתם. ולפי מי שידבר אפשר רק לרמוס. כמו כן, בראש שנה אשר אנחנו עמוד בית ישראל מתעלים לפני הבורא ברוך הוא, אזי מה ויראה גדולה נופיע עלינו, שאנחנו יראים לדבר לפניו. כי אולי נהיה נכשלים חד ושלום באיזה דבר, ויהיה פתחון פה למקטריג להסתין. ולכן צועקים אנחנו בקול, בלא דיבור. היינו בקול שופר שהוא קול פשוט. צעקה רבה מעומק הלב, והבורא ברוך הוא בוחן ליבות ויודע נסתרות, נמלא משאלותינו לטובה. אז כמו שאני אומר, רוצה לומר שהכל מוביל למקום אחד, שהמקום שאנחנו מופיעים בצורה מסודרת, מנובשים בבגדים, הסדר כולו קיים ומתוקן, ואנחנו יכולים לעמוד ולהלל, זה אין אותו בראש השנה. כמו שאמרנו, בראש השנה אנחנו חוזרים למקום הראשוני, שזה גם הזכות שלנו, שבנינו את הכל עוד לפני שהכל היה. ואנחנו חוזרים למקום הראשוני, כי זה רגע המלאכה, שכל העולמות נפגשים עכשיו עם הקדוש ברוך הוא. אז אין למה עכשיו לספר, פשוט מתפעלים מעצם הפגישה. וזה גם כשחוזרים למקום הראשוני, אפשר להגיד שבימים הרגילים, אז את כל החולשות שמים בחוץ, ובאים ומכבדים את המלך. אבל כשהמלך פוגש אותך, איך אומרים, לא רק את מה שאתה מביא בצורה, את החלק המכובד, אלא הוא פוגש גם את החלק התשתיתי, הקמאי שבך, אז יש את כל החולשות, כל החסרונות. אז מה, אתה יכול עכשיו לדבר, יכול לשבח, וקודם כל אתה מבקש שיתקן אותך. ומאותו מקום גם, שבאותו רגע, באותו רגע הזה, שכאילו חוזרים למפגש המאוד ראשוני, המאוד חשוף, כן, יש לנו גם מפגש מאוד חשוף, אז אי אפשר לדבר, אפשר רק לרמוז. כל אולי, כל מוביל למקום אחד, באמת חזרה של ממש לראשית, לראשית של העולם, למצב של רגע הבריאה, למצב של אדם הראשון לפני החטא. ומלא, זה האופן של העבודה, ומהנקודה הכל כך ראשונית הזאת, נמשך שפע לכל השנה. טוב, את השם, נזכה לשנה טובה, מתוקה, כל ישראל, כל המשאלות, מלון לטובה.